היי לכם, אני הדס קלנר וזה ריל טוק, דיבור אמיתי על שיווק, יזמות, סרטונים ויצירת תוכן. היום פרק מיוחד של שאלות תשובות. שאלתי בקבוצה שלי איזה שאלות בא לכם לשאול על טיק טוק או שיווקים סרטונים או על משמעות החיים. שאני אנסה לחרטט משהו לגבי השאלה האחרונה. קיבלתי כל מיני שאלות מעניינות, שאלות שבאופן לא מפתיע חוזרות על עצמם, גם בפוסט עצמו וגם בכללי, תמיד שואלים אותי אותם שאלות. אז זה לגמרי סימן שהגיע הזמן לענות על השאלות האלה. אז אני נעימה, ואם יש לכם עוד שאלות, אני ממש אשמח שתשלחו לי אותם, ונעשה פרק כזה כל כמה זמן. אני רוצה להתחיל ולענות דווקא על שאלה שהיא לא נוגעת לטיק טוק ואינסטגרם וחשיפה וסרטונים כמו שאר השאלות. את השאלה שאלה ללי אורן, והיא שאלה איפה אני מקליטה את הפודקאסט שלי ולמה בחרתי להקליט אותו דווקא שם. אני רוצה להתחיל עם השאלה הזאת, תכל סתם כי בא לי. אני חושבת שזאת שאלה ממש טובה, כי התשובה היא כאילו, איך אני אגיד את זה, היא סמלית, אוקיי? אז קודם כל, אני באמת 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 שנים מתכננת לעשות פודקאסט. כל פעם אני לא כזה אומרת שאני אתחיל, ואני לא מגיעה אל זה. כל פעם אני אפילו אומרת כזה מתייעצת, איך לקרוא לו, על מה לדבר, שזה יהיה רק על שיווק, או שזה יהיה עוד דברים, וכו וכו, אוקיי? כל פעם דוחה, מדחיינת, מדחיינת, אני בטוחה שכאילו כולכם יכולים להזדהות. ולפני כמה זמן אמרתי, יאללה, די, אני פשוט עושה את זה. עכשיו תכלס, אני חושבת שהרבה פעמים במקרים האלה, אחד החסמים הגדולים זה החסם הטכנולוגי. זאת אומרת, אוקיי, אני רוצה להקליט פודקאסט, אבל לפני שאני אשכרה יכולה לפתוח מצלמה ולהתחיל לדבר, אני צריכה מצלמה, מיקרופון ולהתחיל לדבר, אני צריכה להבין איך אני עושה את זה מבחינה טכנית, איפה אני מקליטה, איך אני שומרת, איפה אני מפרסמת, וכו וכו וכו. אז קודם כל אני אחלק את זה לתשובה לשניים, הדבר הראשון זה איפה אני מקליטה, והדבר השני זה איפה אני מפרסמת. אז בעצם לגבי איפה אני מקליטה, הנטייה הראשונה שלי הייתה ללכת ובאמת לחפש תוכנת הקלטה שהיא מיועדת ספציפית לזה. אם אתן אולי מכירות, יש את תוכנת אודסיטי, שהיא תוכנה מאוד מאוד מוכרת. האמת היא שאני למדתי עליה אפילו באוניברסיטה, לא זוכרת אפילו במסגרת איזושהי, זה אחת הסיבות שהיה לי נורא קל לעשות את המעבר לעריכת וידאו, כי זה מאוד מאוד דומה, אוקיי? עכשיו, כמו שאמרתי, למדתי על אודסיטי, אבל זה היה לפני יותר מעשור. אבל בגדול, הדבר העיקרי שעושים זה פשוט החיתוך. אני מקליטה משהו, אני אומרת אותו כמה פעמים, עד שנגיד אני אומרת את זה טוב, ואז אם יש לי את הכמה פעמים האלה, אני מן הסתם רוצה לחתוך אותם, אני לא משאירה את זה בתוכנית, אוקיי? עכשיו, נורא נורא הייתי נעולה על זה שאני הולכת לעשות את זה באודסיטי, ובאמת, כאילו, לפחות לדעתי, 10 פעמים פתחתי את אודסיטי והתחלתי להקליט, ויש לי כל מיני שריות הקלטות כאלה של דברים שהתחלתי, אבל זה נורא לא זרם לי באודסיטי. לא יודעת להסביר למה, זה כאילו פחות, כאילו, הדברים האלה אין מה לעשות, זה מיומנות, ולהתרגל לתוכנה חדשה זה משהו שלוקח זמן. אז כל פעם התחלתי, הפסקתי, התחלתי, הפסקתי. עד שלפני כמה חודשים, פשוט אמרתי לעצמי, "טוב, הדס, יש לך voice over בתכונת עריכה הרגילה שלך. מה הבעיה פשוט להקליט שם?" וזה מה שעשיתי. פתחתי את פילמורה, שבאמת אני לא מבינה למה הם לא משלמים לי אחוזים, כי אני כל הזמן מפרסמת אותם. ומה שאני עושה עכשיו, אני פשוט מקליטה voice over בתוכנה, זו התוכנה שאני רגילה אליה, זו התוכנה שאני אוהבת, ואחר כך אני חותכת את זה כמו שאני עושה עם כל סרטון, רק שזה רק הסאונד ולא הסרטון, ובסוף אני מייצאת את זה בתור פרויקט MP3 ולא בתור סרטון, ואין שום הבדל בתוצאה בין זה לאיך שזה היה עם אודסיטי, זה רק הרבה יותר קל לי, וזה אשכרה גרם לזה שאני אעשה את זה. וכמו שאמרתי, הסיפור הזה, יש בו משהו שהוא נורא, לא יודעת אם סמלי זה המילה, אבל אני בטוחה שזה מעורר הזדהות. כי רובנו, הרבה פעמים שאנחנו רוצים לעשות משהו, אז הדבר הראשון שהוא מהווה מחסום זה הדבר הטכני. כאילו זה מהווה מחסום, אבל זה לא רק שרוצים להתחיל משהו חדש, הרי זה לא רק משהו טכני. הרבה פעמים יש הרבה קשיים שם, אוקיי? נגיד אני רוצה להתחיל לרוץ, טוב, תמיד אני אתן דוגמה הזאת, דווקא פה זה לא דוגמה טובה, אז אני אדבר על סרטונים, שזה מה שתמיד שאני מכירה. אני רוצה להתחיל לצלם סרטונים, אני לא יודעת איך אני עושה את זה עכשיו, ואז יש כאילו מה שנקרא מכשולים, כי בכל מקרה קשה לי להתחיל לצלם, כי אני לא רגילה. בכל מקרה זה להתמודד עם חוסר ודאות. בכל מקרה זה להתמודד עם עוד דברים שזה מציף, כמו לראות את עצמי ועוד כל מיני. אז הדבר הטכני הזה, המכשול הטכני, זה כאילו ברגע שמשלבים את הכל, זה מספיק בשביל לגרום לעצמי לא לעשות, לא לעשות משהו, אוקיי? לא משנה מה אתם רוצות לעשות, אם זה פודקאסט, או אם זה סרטונים, או אם זה לא יודעת מה אתר, whatever. הדבר הטכני, אל תנסו ללכת על הפתרון הכי טוב, אל תנסו ללכת על מה שנראה לכם האידיאלי, תעשו את מה שקל לכם. כי יש דברים שההתמודדות התמודדות זה רק תרגול וזה רק זמן, אבל בצד הטכני יש הרבה דברים שאפשר כזה להקל על עצמכם. אז אני ממש מעודדת לעשות את זה ככה, ואם יש משהו קל, אני בדיוק העליתי את זה, אמת, משהו דומה לערוץ יוטיוב שלי, שאני נורא, יש לי נטייה כאילו לחשוב שערוץ יוטיוב צריך לצלם את זה במצלמה מקצועית, ובגלל שאין לי כוח לפתוח את המצלמה המקצועית שלי ולהתעסק עם זה, אני לא עושה את זה. אז התחלתי לצלם בנייד, נכון, זה נראה פחות טוב, פחות, וזה פחות מתאים ליוטיוב, אבל זה עדיף על כלום. אז כן, אותו דבר עם הפודקאסט. שאלתי בינתיים את ללי, אם אני יכולה באמת להגיד שהיא שאלה את השאלה, כאילו להגיד ללי אורן שאלה, ואז דיברנו והבנתי שבכלל לא הבנתי את השאלה שלה נכון, שזה נורא מצחיק, איך מה שנראה ברור למישהי אחת, לא ברור למישהי אחרת. אז אני, ללי בעצם התכוונה טכנית ופיזית, מה אני עושה, איך אני מקליטה. אז אני, יש לי פה ציוד של הקלטה, בעלי היקר זיף שיחיה, הוא יש לו קטע כזה שפעם בכמה זמן, הוא יש לו איזה משהו שהוא נתפס עליו, ואז הוא קונה דברים, אז לפני כמה זמן הוא בעבר היה מוזיקאי, ולפני כמה זמן הוא החליט שהוא עושה סטודיו ביתי, וקנה ציוד כזה מיקרופון, ואוזניות איכותיות כזה מקצועיות וכאלה, ואני לקח לי כמה שבועות לשכנע אותו, בוא רק תשים את זה בינתיים בחדר שלי, אני אשתמש בזה שאתה לא משתמש, וכמובן מאז זה שלי, אז, אבל זה לא ציוד, זה כאילו, זה לא איזה ציוד יקר במיוחד, לדעתי אפשר לדעתי אפשר אפילו באיזה 200 שקל לסגור את העניין הזה, אולי אני מגזימה, אבל לא בטוח, היום יש המון המון דברים. הציוד הזה שיש לי פה הוא לא יקר. אני כן אגיד שיש לי כזה יד שמחזיקה את המיקרופון, והיא על סף שלי שבר, אז אולי כן עדיף להשקיע קצת יותר. אבל כן, יש לי בכל מקרה, אני עושה הרצאות מהבית. אז זה מאוד עוזר לי, חשוב לי שיהיה לי פה כאילו סאונד טוב. אז בכל מקרה, יש לי את הציוד הזה בבית, המיקרופון, אני כן ממליצה למי שרוצה לקחת את זה ברצינות לעשות את זה. היא גם שאלה אם אנשים באים אליי בשביל להקליט. לא, ברור שהם לא באים אליי, אין לי זמן, בקושי, אין לי זמן כאילו לקבוע איתם כמו שהם לא באים אליי, אז בטח לא שיתחילו לבוא אליי הביתה. למרות שזה מאוד נחמד, אבל זה ללא ספק ישרוף יום עבודה שלהם. אז אני מקליטה מרחוק, בהתחלה הייתי מקליטה בתוכנה מיוחדת לזה, והאמת היא שדווקא בתוכנה הזאת פעם אחת זה עשה לי איזה בעיה, וכאילו הקובץ שהקלטנו לא היה טוב, אז הפסקתי להקליט עם התוכנה הזאת, ואני פשוט מקליטה עכשיו בזום. מי שאני מדברת איתם, לרוב אין להם משהו מיוחד, ואנחנו עובדים עם מה שיש, וזה נשמע בסדר. לגבי איך להעלות אותו, אני מודה שזה הייתה התעסקות קצת מעצבנת. בעצם פודקאסט, איך זה עובד? יש לכם את ה... אתם כאילו צריך, יש את המקומות שמשמיעים את הפרקים, אבל יש מקום שצריך לאחסן. נגיד ספוטיפיי לצורך העניין, הוא לא מאחסן את הפרקים. צריך מקום לאחסן, ואז משם כאילו להעביר את זה, שספוטיפיי תוכל כזה לקחת את זה משם, לא צריך להסביר את זה. אז יש כמה שירותים פופולריים. אני התחלתי עם פודבין נראה לי, וזה לא זרם לי, לא הסתדרתי עם זה, אני אפילו לא זוכרת למה. ואז עברתי לאנקור, שאנקור זה תוכנה של ספוטיפיי, ולי אישית הייתה הרבה יותר קלה, אבל לא יודעת, לכל שאצלכם זה לא יהיה ככה, אבל שוב, גם פה, לא הסתדר, בסדר, יאללה, אז נעבור לתוכנה אחרת, אז מה אם כבר פתחתי, אפשר עכשיו מה כבר עשיתי שם. ואני כן אגיד שאם מישהי רוצה באמת לקחת את הדבר הזה הלאה, אני ממליצה על הקורס של דנית, שאירחתי אותה ב... הפרק הראשון, שיש לה קורס ממש של מסביר איך לעשות פודקאסטים, והיא ממש ממש עזרה לי, ואני ממליצה לעזר בה, ובכללי אני ממליצה שרוצים ללמוד משהו באימנות חדשה, לא לשבור על זה את הראש, אלא לעזר במישהי שתלמד אתכם את זה, כי בסופו של דבר זה כנראה רק יחסוך לכם. את השאלה הבאה שואלת שני, והיא שואלת, אם אני מפרסמת לקהל בוגר יחסית, אם עוד בגילי 35 ומעלה, יש לי בכלל מה לחפש בטיקטוק, זה לא רק ילדים שם, ומוסיפה בסוגריים, הכי זקן שלי. עכשיו, לדעתי, השאלה הזאת חזרה על עצמה כמה פעמים בשרשור, ואם לא, אני יכולה להגיד לכם שאין הרצאה, הדרכה, או לא יודעת, מה שזה לא יהיה, רעיון שלא שואלים אותי על השאלה הזאת, זאת השאלה שמעסיקה את כולם בהקשר של טיק טוק ושיווק. התשובה היא כן, יש מה לחפש שם. טיק טוק בעצם באמת כאילו כבר 3 שנים בערך, שטיק טוק ממש ממש מובילה בעולם הדיגיטל, ומכתיבה את הטון, כי רוב הדברים שהכי עובדים, סרטונים ורילס וכל זה, זה הכל חיקוי של טיק טוק. ובאמת יש איזושהי אמונה כזאת שהיא מבוססת, כן? כי בתחילת הדרך, קודם כל טיק טוק למי שלא יודעת או יודע, מתחילה את דרכה בתור אפליקציית מיוזיקלי, ששם זה באמת היה מה שאנשים חושבים על טיק טוק, כאילו הריקודים והליפסים וקהל מאוד מאוד צעיר, ואז בעצם קנו את מיוזיקלי חברה סינית בשם ביידנס, ושינתה לה את השם לטיק טוק. עכשיו, כן, הדברים האלה עדיין קיימים בטיק טוק, ועדיין יש שם קהל גם יחסית צעיר שמשתמש, אבל זה ממש ממש כבר לא המצב שזה הקהל העיקרי. לפי סקרים שעשו, מעל 60% מהאנשים בטיק טוק הם מעל גיל 24, אוקיי? שזה נתון די מפתיע, תודו. ואני חושבת שהבעיה בטיק טוק זה שכשתיכנסו לאפליקציה, אתם בעצם לא תרגישו את הקהל הבוגר. אתם תרגישו את הקהל הצעיר. יש הבדל מאוד מאוד גדול בהרגלים של המשתמשים בקהל הצעיר מול הקהל הבוגר. כי נגיד תחשבו על עצמכם רגע, אוקיי? טיק טוק בהרבה מובנים היא מאוד דומה ליוטיוב, סבבה? כי זה מקום של תוכן, זה מקום של יוצרי תוכן, זה לא מקום של שיווק. נגיד אינסטגרם זה מאוד מקום של שיווק. אבל טיק טוק פחות, אוקיי? טיק טוק, כמובן זה גם קיים שם, אבל זה הרבה יותר מקום של תוכן, כמו יוטיוב. עכשיו תחשבו על עצמכם, כשאתן נכנסות ליוטיוב ורואות סרטון, גם זה סרטון הכי מדהים והכי מצחיק בעולם. לרוב אתן לא תגיבו על הסרטון. יכול להיות שאתם תשמרו אותו, יכול להיות שתשלחו את זה לחברים, יכול להיות שתראו את זה לאנשים, אבל אתם לא תגיבו, ככה שכאילו גם אם יש הרבה צפיות, מי שהעלה את הסרטון לא ירגיש אתכם. אוקיי? לעומת הקהל היותר צעיר, שהם הרבה יותר מגיבים, הם הרבה יותר מתייגים, הם הרבה יותר מדברים לא יפה גם, רושמים בתגובות מה שעולה להם בראש, בלי לסנן. וככה נוצר מצב שכשתיכנסו לטיק טוק, תרגישו שהקהל הוא מאוד מאוד צעיר. אבל זה לא מייצג את המציאות בצורה מספיק נאמנה, אוקיי? כי כן, חד משמעית, יש קהל מכל הגילאים היום בטיק טוק, אפילו טכנית, כאילו אנשים שהיו לפני 3 שנים, הקהל שהיה ממש צעיר לפני 3 שנים, הם גדלים, אוקיי? אפילו שזה 3 שנים וזה לא כזה הרבה זמן, אבל עדיין, כאילו הקהל מתבגר והאפליקציה מתבגרת והיום, לא רק היום, כבר הרבה מאוד זמן, כולם רוצים להיכנס לטיק טוק, כאילו כל המותגים וכל החברות, ואתם תראו שם היום הכל מהכל, בטח בעולם, כאילו בוא נגיד אם נסתכל על ארצות אחרות, על ארצות הברית, וזה שזה כנראה כאילו כמה צעדים לפנינו, אז כולם נמצאים שם, כאילו מותגים נמצאים שם, כולם נמצאים שם, ושם, אני לא חושבת שמישהו בארצות הברית עדיין שואל האם זה אפליקציה לילדים, כי זה כאילו נורא נורא ברור שלו. אז כן, 100% יש מה לעשות שם, קהל של לימוד, אגב, הוא מאוד מאוד קיים בטיק טוק. חוץ מזה, מה שאני תמיד אומרת כששואלים אותי את השאלה הזאת, זה שאני לא מסתכלת על טיק טוק בתור מקום בלעדי. מה זה אומר? בוא נגיד, אני עולה לי רעיון לסרטון ואני מצלמת אותו ומעלה אותו לטיק טוק. אני ממש ממש לא מעלה אותו רק לטיק טוק. אני מעלה אותו לכל המקומות ברשת שיש בהם מקום לסרטונים קצרים. אני מעלה את זה לאינסטגרם, לרילס באינסטגרם, אני מעלה את זה לרילס בפייסבוק, אני מעלה את זה לשורטס ביוטיוב, שמי שלא מכירה, זה גם חיקוי של טיק טוק. עצם זה שיש את המקומות האלה, זה רק מראה כמה כוח יש לטיק טוק, וכמה היא באמת מובילה. וסרטון טוב, סרטון שעבד בטיק טוק, יעבוד בכל המקומות האלה, אוקיי? אז אני לא מסתכלת על זה רק בתור טיק טוק, אני מסתכלת על זה בתור סרטונים, פשוט מקום שמודד לעשות סרטונים, וגם גורם לי לעשות את התוכן ברמה הכי גבוהה שאני יכולה. כי טיק טוק, למרות שבאמת אין ספק שאפשר להגיע לשם לתוצאות שלא תראו כנראה במקומות אחרים, זה כן נהיה עם הזמן יותר ויותר תחרותי, אז זה מאוד מודד אותי לעשות את הכי טוב שלי, שיש בזה משהו שאני אוהבת. אני גם קצת סובלת ממנו, אבל, אבל זה בהחלט גורם לי לעשות תוכן הרבה יותר טוב. אז אני, קודם כל כן, התשובה היא לגמרי יש מה לעשות שם, ומעבר לזה אני מאוד מעודדת לא להסתכל על זה רק בתור טיק טוק, אלא בתור לעשות סרטונים, ואחר כך את פשוט משתמשת בהם בכל המקומות. אוקיי, עכשיו מיכל שואלת, למה כל הזמן אומרים שכמות עוקבים לא משנה בטיק טוק? הבנתי את ההסבר שכל סרטון נבחן מחדש ב-For You, אבל אנשים שאני עוקבת אחריהם כן מופיעים לי יותר, וזו בעצם המשמעות של לעקוב, לא? לקבל תוכן מאותו בן אדם. שאלה מעולה. אז קודם כל אני רוצה באמת להגיד שאני ממש מסכימה עם האמירה הזאת, שכמות עוקבים לא משנה בטיק טוק. אני אסביר את זה ממש כזה במשפט, למה זה המצב. בעצם האלגוריתם של טיק טוק הוא עובד ככה שהוא בוחן כל סרטון בנפרד. יש לי סרטונים ביוטיוב על איך זה עובד, יש לי סרטונים באינסטגרם איך זה עובד, אני עדיין לא יכולה להסביר את זה יותר, חפשו את זה, סבבה? אני לא מסביר עכשיו ממש. חפשו ביוטיוב איך עובד האלגוריתם של טיק טוק, ואתם תמצאו את הסרטון שאני מסבירה את זה שם, אני לא חוזרת על עצמי שוב, סבבה? די. אז בכל מקרה, כל סרטון נבחן בנפרד, וזה אומר שכל סרטון יכול להיות נוצב שיש לך סרטון שמקבל 1,000 צפיות, ועוד סרטון שמקבל 500,000 צפיות באותו עמוד, וזה לא קשור בכלל למספר עוקבים. יכול להיות שיש לך 100 עוקבים, ויש לך סרטון עם מיליון צפיות. באמת, זה כאילו קורה מלא. אני יודעת שזה נשמע לא הגיוני, כי אתם אומרים, סרטון עם מיליון צפיות זה לא מביא מלא עוקבים, אז לא, למרבה הצער לא, זה לא עובד ככה. סרטון אחד לא. כשעושים את זה לאורך זמן, כן. אבל למה זה לא משנה בעצם מספר העוקבים בטיק טוק? זה לא משנה כי כל סרטון נבחן בנפרד. ובעצם גם לעקוב אחרי מישהו בטיק טוק זה קצת טריקי. זה כאילו יש שם איזה משהו שהוא לא פוצח עד הסוף. כי מצד אחד האלגוריתם שלהם עובד ככה שהחשיפה לא תלויה במספר העוקבים, שזה מהמם. מצד שני זה אומר שבאמת לעוקבים אין כזאת משמעות. ואז כזה, אוקיי, אז מה הקטע, מה הטעם? אז בעצם קודם כל אני חייבת להגיד שהם כל הזמן מחפשים את הדרך כאילו לא יודעת, לפתור את הדבר הזה. והיום יש לכם, תיכנסו לטיק טוק, יש לכם כמה פידים. אוקיי, יש לכם פיד שנקרא For You, שזה הפיד הרגיל, מה שנקרא הקלאסי של טיק טוק. וזה הפיד שבו יעלו לכם סרטונים שטיק טוק חושב שאתם תוכלו לאהוב. אוקיי? עכשיו, חוץ מה-For You, יש פיד של מעקב, שזה פיד שבו אתם תראו אנשים שאתם כבר עוקבים אחריהם, אוקיי? שבפיד הזה אתם תראו סרטונים הרבה, עם הרבה פחות צפיות, אתם תראו סרטונים שרק העלו, אתם תראו סרטונים שכאילו שפחות הצליחו, אבל אתם תראו את היוצרים שאתם עוקבים אחריהם, אוקיי? הפיד הזה הוא פחות מוצלח בדרך כלל, כי כאילו אם סרטון הצליח והגיע ל-For You, זה אומר שהסרטון הזה הוא סרטון טוב, בניגוד לסרטונים שבמעקב. אז אנשים הרבה פחות גוללים בעמוד הזה של במעקב. כן, אם אני עוקבת אחרי מישהו ויש לו סרטון ממש מצליח, אז אני אראה את זה ב-For You, אבל משמעותית פחות, וגם זה יחסית חדש. כאילו עד לא כזה מזמן, דעתי שאם אני אוהבת סרטון של מישהו, ואני עושה לו עוקב, סיכוי טוב שאני אפסיק לראות אותו ב-For You שלי. לעומת זאת, אם אני לא אעשה לו עוקב, אז בגלל שטיק טוק ראו שאני ראיתי סרטון שלו עד הסוף, ואהבתי את זה, הם ימשיכו להעלות את זה בפיד. זה קטע עזוי, אני מקווה שזה ברור, כאילו עכשיו אני מסבירה את זה. אבל זה באמת מאוד בעייתי, וזה באמת אומר שזה לא כזה משנה מספר העוקבים. אוקיי? בכללי, זה לא מדד לכלום, אבל עדיין כולנו ממשיכים לרדוף אחרי זה, גם אני. אין מה לעשות, יש פה משהו שהוא מאוד מדבר לאגו שלנו, לראות מספר גבוה של עוקבים, אבל באמת שאין לזה משמעות בטיק טוק, אוקיי? וגם לא ברילס, וגם לא ברילס בפייסבוק, וגם לא בשורטס ביוטיוב, אין לזה משמעות בפורמט הזה של הסרטונים, לטוב ולרע. אני אפילו יכולה להגיד לכם שנגיד אם אני רואה מישהו נגיד אני רואה ב-For You מישהו שאיזשהו יוצר שממש אהבתי ואני רוצה להמשיך לראות את הסרטונים שלו, אז מה שאני אעשה, אני אלך לעמוד של הבן אדם ואני אפתח את האינסטגרם ואני אעקוב אחר באינסטגרם, כי אני יודעת שבאינסטגרם אני אשכרה אראה אותו, ובטיק טוק יש מצב שאני פשוט לא אראה אותו יותר. זה קטע די עזוי, וכן, ואני חושבת שהם באמת כאילו מנסים למצוא את הדרך שלהם לסדר את הדבר הזה, כי זה אבסורד. אבל בינתיים עד כל ללא הצלחה. מקווה שזה ברור, אם לא, פליז תגידו לי ואני אנסה להסביר את זה קצת אחרת. ענת החמודה אומרת, אשמח לסקירה על הדברים הכי חמים בטיקטוק. ענת, מה זה משנה אם אני אזכור את הדברים הכי חמים בטיקטוק עכשיו? עוד יומיים זה ישתנה. זה כל הקטע בטיקטוק. היא זזה במהירות C, כאילו מה שטרנדי היום, עוד חודש אנחנו נגיד, איזה טרנד ישן זה, באמת. ואז ככה שזה כאילו, זה דבר, זה פעילות חסרת ערך, לזכור את הדברים הכי חמים בטיקטוק. זה גם, אגב, שאלו פה כמה פעמים, איך אני יודעת איזה טרנדים יש בטיקטוק, איך אני יודעת מה חם, איך אני יודעת מה עובד. התשובה היא פשוט להיכנס לטיקטוק ולגלול, ואתם תראו שהדברים חוזרים על עצמם. ברגע שאתם תראו עוד סרטון על רולאפס, עוד סרטון על רולאפס, עוד סרטון על רולאפס, אז מן הסתם אפשר להבין שזה טרנד. רולאפס זה פשוט נורא קל להדגים על זה, כי כאילו זה הטרנד ממש גדול שכולם דיברו עליו, אבל הנה, זה כבר נגמר. זהו, אנשים לא יכולים יותר לראות רולאפס, זה לא מעניין אותם, זה כבר לא נמכר במחיר מטורף, עברנו את הגל. אז זו דוגמה ממש טובה למשהו שהוא ממש טרנדי היום בטיק טוק, אבל זה עובר ממש ממש מהר, באמת. זה אחד אני לא יודעת איך לקרוא לזה יתרון או חיסרון, אבל זה אחד המאפיינים הגדולים של טיק טוק, שיש טרנדים שעוברים במהירות C, ובאמת בשביל להתעדכן ולהיות על זה, אין ממש ברירה חוץ מלהיות בטיק טוק. אגב, יש לי קורס טיק טוק, ויש לו קבוצה שמלווה את הקורס בפייסבוק, ובקבוצה אני מעלה, יש שם שרשור שאני מעלה בו טרנדים, למי שרוצה כאילו לחפש משהו ולקבל השראה ולדעת מה הכי חם עכשיו, אבל זה מתעדכן, כי אין דרך אחרת, כאילו אין זו שאלה שהתשובה אליה תהיה שונה עוד שבוע. אבל ענת, אני באמת מודה לך שאלה, כי אני עכשיו מבינה שזה נתן לי את הפתח להזכיר שיש לי קורס טיק טוק ממש מעולה. ומי שבאמת רוצה להצליח, אני ממש מזמינה אתכם להצטרף, כי הוא מלמד את הבסיס ואת מה שצריך לדעת, ומשם אפשר להמריא. אוקיי, אז דר כותבת ממש ממש טריה וחדשה בצילום סרטונים, וגם טיק טוק, השבוע העליתי סרטון ראשון, ייי. אז קודם כל, כל הכבוד. אני יודעת שזה לא קל, וכל הכבוד לך שעשית את זה. יש לה הרבה שאלות לדר. היא שאלה, אני ענה על דבר אחד בינתיים. אשמח לדעת איך לאתר שם קהל יעד. אוקיי? שאלה טובה ורלוונטית. אז קודם כל, כשאנחנו מדברות על סרטונים אורגניים, זה קצת בעייתי. זאת אומרת, זה כמו שתשאלי אותי איך לאתר קהל יעד בפייסבוק, אוקיי? בצורה אורגנית. איך לדאוג שהקהל שלי יגיע לקהל רלוונטי. אז כל עוד אנחנו עובדות באורגני ולא בממומן, זה לא משהו אין כפתור שאפשר ללחוץ עליו. זה לא כמו ממומן שאני בוחרת למי לטרגט, אוקיי? זה בעצם יש פה איזושהי עבודה שהיא לאורך זמן, וכשבונים קהל, כשבונים קהילה, אז את בעצם הופכת להיות מזוהה עם הדבר הזה. ומעבר לזה, את רוצה שאנשים שמגיעים לעמוד שלך, שיהיה להם ברור כמה שיותר מהר, מה הנושאים שאת מדברת עליהם, כדי שהם יוכלו כאילו להחליט הכי בכלילות ובאינטואיטיביות, האם הם רוצים לעקוב אחרייך או לא. אז זה משהו שאת יכולה לעשות קודם כל בשם המשתמש שלך. ממש להכניס את העיסוק שלך לשם המשתמש. את יכולה לעשות את זה בביו. הביו הוא ממש ממש חשוב. זה משהו שהוא קצת טריקי לפעמים להבין איך כאילו, זה קופי ממש, איך אני אגיד, זה קופי טהור, כי זה כאילו, קופי זה בעצם, המשמעות של קופי זה כתיבה שמניעה לפעולה, ופה זה הכי, יש לך כאילו שורה, שתי שורות שאת צריכה להבין איך את משתמשת בהם, בשביל ממש לגרום לאנשים לעקוב אחרייך, אז לוקח זמן למצוא את הטקסט הנכון, וכדאי לשחק עם זה ולנסות ולראות כאילו מה עובד לאורך זמן. אבל סתם, אם נגיד הייתי מדריכת הורים, אז הייתי עושה הדס, parents guidance, לא יודעת, משהו כזה, ואז הייתי כותבת בביו, מלמד אתכם להיות הורים טובים יותר. בוא ניקח לדוגמה את התשובה ששאלו בתחילת הפודקאסט שאני עלינו על השאלה של מי שמשווקת לאמהות שהם מעל גיל 35, אוקיי? אז בוא ניקח את זה לדוגמה. איך אני מוצאת אמהות מעל גיל 35? קודם כל, התוכן שלי צריך לדבר, זה רלוונטי לא רק לטיק טוק, זה רלוונטי בכללי. הדבר הבסיסי הוא לדבר לקהל הזה. לחשוב, מה את יודעת, מה מעניין את הקהל שלך? את יודעת איזה שאלות יש לקהל שלך, ואיזה דילמות, ומה חשוב להן לדעת. אז זה, זה כל, זה החלק, זה, זה שיווק בעצם, כאילו, לדבר על הדברים האלה, לדבר על הבעיות שלהם, לדבר על ה, על החיים שלהם, לדבר על מה שמעניין אותם, ולאט לאט זה יקרה, לאט לאט כאילו, זה יגיע להם, אוקיי? עכשיו, מעבר לזה, אם אני רוצה לקדם את ה, כאילו, אם אני רוצה לעודד את זה שזה יגיע לקהל הנכון, אני יכולה להוסיף השטגים. השטגים, גם באינסטגרם וגם בטיקטוק, הם לא תורמים לחשיפה, אבל הם כן תורמים למיון. זאת אומרת, אם אני, טיקטוק רואה שאני באופן קבוע מעלה תכנים על אימהות, מעלה השטג אימא, ואז זה יכול להפיץ את זה לאנשים הנכונים. אוקיי? אז השטגים יכולים לעזור בדבר הזה, ובעיקר, בעיקר פשוט זמן. פשוט כאילו להחליט, אוקיי, זה הנושא שלי ואני רוצה להיות מזוהה איתו, אז זה מה שאני עושה, ועליו אני מדברת, כאילו להתמקד בתוכן. אוקיי, לי שואלת, היא לא ממש שואלת, היא יותר מתלוננת. עריכה, עריכה, בלתי נסבלת, יש פה הרבה טעפים. עד שכבר עוברת את המחסום של לצלם סרטון, נתקעת עם 800 דברים שצריך לעשות אחרי, וגם לפני, שמי בכלל מגיע לכתוב תסריט? איך מצליחות להעלות כל כך הרבה סרטונים ותוסרטים? סימן שאלה, סימן שאלה, אימוג'י, פייספלם, כפול 5. לי במצוקה, לי אני איתך, I feel you. התשובה היא שאין לזה פתרון, התשובה היא שאם את רוצה לעשות סרטון טוב ותוכן טוב צריך להשקיע בו, צריך לחשוב, צריך להשקיע מחשבה לפני הסרטון, על מה את הולכת לדבר, אם את כותבת תסריט, אני אישית לא עושה את זה, אבל אני מאוד מיומנת, אז זה לא בהכרח דוגמה, אבל רוב האנשים כן צריכים לכתוב איזשהו תסריט לפחות כאילו בסיסי, בשביל שלא יהיה להם פשוט בלגן, בשביל שהסרטון יראה קוהרנטי. וגם אחרי, נכון, עריכה זה המון המון עבודה. אין לי פתרון לזה. אני רק יכולה להגיד שזה משהו שעם הזמן נורא 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 משתפר, אוקיי? אם היום ייקח לך יום עבודה לעשות סרטון, אז אחרי כמה זמן שתעשי את זה, זה ייקח לך 4 שעות, ואחרי זה שעתיים, ואחרי זה שעה, ואם תמשיכי, זה אפילו יכול לקחת לך 10 דקות, אני נשבעת. אבל העניין הוא שהמיומנות הטכנית זה משהו שכאילו צריך לתרגל. אבל האמת היא שאני גם אגיד מעבר לזה, שאני חושבת שהרבה פעמים הדבר שדופק בהקשר הזה, זה פרפקציוניזם, וגם נורא נורא קשה לנו עם זה שכאילו עם להראות עצמנו. ואז הרבה פעמים נגיד, לא יודעת מה, יש כאלה שנגיד, את תצלמי את עצמך, ואז את תסתכלי, ואפילו יכול להיות שכבר סיימת הכל, ואת פשוט לא תאהבי איך שאת נראית, ואת לא תעלי את זה, ואני יודעת שזה קורה להרבה. אני אספר שאני מתחילת הדרך, הייתי כאילו מתאפרת לפני כל סרטון. לפני כל סרטון הייתי ממש משקיעה, לא כאילו מזמן, כן? זה היה עוד שהייתי, כאילו הייתי מצלמת סרטונים ארוכים, כזה לפייסבוק. היום בכל העיקר לי שאני לפעמים לא לובשת חזייה, נשבעת כאילו, באמת. יש לי רעיון, בא לי כאילו צלם משהו שאני אומרת משהו, אני לא, אני בבית, אני לא הולך ליבוש חזייה, כאילו, מה זה שטויות האלה, לאף אחד לא אכפת. והרבה פעמים גם אני כאילו, אני לא תמיד אוהבת את איך שאני יוצאת בסרטונים. אם זה משהו ממש בלתי נסבל, שאני מסתכלת ואני אומרת, יופ, צילמתי את כאילו, למה אני נראית ככה וזה היום ונורא ואני לא יכולה לסבול את זה, אז אני לא אשתמש בסרטון, אבל זה לא קורה. זה לא קורה כי אני נמחתי את ה, כי אני כאילו, אני כבר רגילה לזה, אתם מבינות? ואני גם יודעת איך לצלם את עצמי מראש שזה לא יקרה. כאילו בוא נגיד, אם הייתי לוקחת את המצלמה ומצלמת מנקודת, מזווית צילום נמוכה, והדבר העיקרי שהיו רואים זה סנטרים, אז לא הייתי רוצה לשים את זה. אבל ברגע שאני מצלמת עם זווית צילום קצת יותר גבוהה, שיותר מחמיאה, ואז רואים פחות סנטרים, רואים, אבל פחות, אז אני יודעת שזה יחסית בסדר. וכאילו הרבה מהסרטונים אני לא אפעל איך שאני נראית שם, אבל זה לא האישו, אוקיי? אז בעיקר הדבר הזה, ומיומנות, מיומנות, להתאמן, 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 אני יודעת, זה מבאס. כאילו, אני יודעת, וגם מיוחד שכזה לראות כאלה שמעלות מלא מלא סרטונים, ואיך הם נוסעות את זה, ואת לא, אלה החיים, אין לי מה להסביר, אין לי מה להגיד לזה, אין לי פתרון. פשוט אם תחליטי שזה מה שאת רוצה לעשות, אז להיכנס בזה ברבק, או להגיד, אוקיי, אני פחות, אני עושה את זה פעם ב, סבבה? העיקר לא לאכול את זה את הראש לעצמך. עיניו שואלת, למה החשיפה שלי באינסטגרם כל כך גרועה, למרות שאני מעלה סרטונים ומוזיקה? להעלות סרטונים ומוזיקה זה לא אומר שיש חשיפה. הסרטונים צריכים להיות טובים, המוזיקה צריכה להיות מתאימה וטובה. בכנות, התשובה לשאלה הזאת היא פשוט, כנראה התוכן לא מספיק טוב. זה מאוד מאוד פשוט, אבל בסה לשמוע. וגם להתמיד. זאת אומרת, יש ערך להתמדה, ברגע שככל שיותר תתמידו ברשתות החברתיות, אתם תראו שאתן, כאילו מערכת מתגמלת אתכם על זה. כאילו אינסטגרם רואה שאת מעלה פוסט כל יום, מתחילה לעלות לך את החשיפה יותר, לדעתי. ובמקביל, אם תעלי פוסט כל יום, את פשוט תשתפרי. נגיד, בטיקטוק הרבה פעמים מדברים על איך להיכנס לטיקטוק, אז אחת הטקטיקות, נקרא לזה ככה, היא פשוט לצלם מלא סרטונים, ולהעלות סרטונים כל יום. כמה סרטונים כל יום? לא אחד אפילו, כמה סרטונים. אני לפני שנה וחצי ככה, זה היה, היה לי, זה נראה לי 2,000 עוקבים בטיקטוק, וכאילו, היו סרטונים ויראליים, אבל לא הרגשתי שאני יודעת בדיוק מה גורם לסרטונים להיות ויראליים, והחלטתי עם עצמי שאני מתה, שאני חייבת לפתח את הדבר הזה, ממש אמרתי כזה, אוקיי, אני עושה ניקוי שולחן, ושמה על זה דגש, העליתי 3-4, לפעמים אפילו 5 סרטונים ביום, עד שזה קרה, עד שזה באמת כאילו תהליך הלמידה היה כל כך אינטנסיבי, שהבנתי מה עושים. והיום אני יודעת איך לעשות סרטון שיהיה ויראלי, אוקיי? אני לא תמיד, אגב, אני לא תמיד כאילו הולכת לפי מה שנקרא הכללים. אם יש משהו שבא לי לעשות ואני יודעת שהוא לא בכך יצליח, אני מעלה את זה בכל זאת. האם זה לא, האם זה, כן, אני לא, כאילו, אני לא שקר שזה מבאס אותי שזה לא מצליח אחר כך. אני יודעת שזה לא יצליח. אני יודעת מה אני צריכה לעשות בשביל שזה יצליח יותר, ואני לא עושה את זה, כי יש, אם אני הולכת לפי מה שבא לי ליצור, ולא לפי מה שיביא יותר צפיות, ואז אחר כך אני עדיין מתבאסת שזה לא קיבל יותר צפיות, אבל זה נראה לי אנושי, וכאילו, it is what it is. אז אם אין צפיות, זה לא בגלל, זה כאילו, להעלות סרטונים ומוזיקה, ובשביל לעשות על זה וי, לצערי זה לא עובד. צריך שהם יהיו טובים, אוקיי? בשביל שהם יהיו טובים, צריך לעבוד. וללמוד או להתייעץ. גם קרן שאלה באותו עניין, אשמח לדעת כיצד להגביר חשיפה בטיק טוק, באינסטגרם אני סבבה, אבל בטיק טוק יש סרטונים שפשוט לא מתקדמים. אותה תשובה אחותי, הסרטון אם הוא לא מתקדם, הוא פשוט לא מספיק טוב. אגב, משהו שאני שמתי לב שזה מדהים לראות, שכאילו מספר צפיות שיספק אותי באינסטגרם, נגיד אם אני אקבל 2,000 צפיות באינסטגרם, אני אגיד אוקיי סבבה, פייסבוק, ביוטיוב, כאילו אני אגיד אוקיי סבבה, אבל בטיק טוק, כאילו אם אני אראה 2,000 צפיות, אז אני לא אהיה סבבה, אני אגיד אוקיי, זה בסה, הסרטון הזה לא הצליח. אז שתדעו שטיק טוק כאילו דופק את המוח ברמה ממש קשה בקטע הזה, גם ליוצרים ולא רק לצורכי התוכן. כאילו אחד הדברים המתוחכמים שטיק טוק עשו זה להבין איך לגרום ליוצרים להתמכר, ולא רק לאנשים שצורכים את התוכן, כן, הם מרושעים. בגדול, חברות, אם הסרטון לא מצליח, הוא כנראה לא מספיק טוב, שחררו, תעברו הלאה. אוקיי? גם לי זה קורה, למרות שזה לא נראה ככה, למרות ש... כאילו, אין לי סרטונים שמקבלים פחות מאלפי צפיות, זה ממש ממש נדיר שסרטון לא מקבל, נגיד, פחות מ-2,000 צפיות. אבל אתם יודעים, זה כאילו, זה תמיד עניין של כזה, פעם שמעתי איזה יוטיוב אומר משפט, שהוא מה זה נכון, שכאילו אומר, אוקיי, אז קיבלתי מספרים, זה משהו שמתרגלים אליו. זאת אומרת, בהתחלה את מקבלת 2,000 צפיות לסרטון, ואת אומרת, וואי, איזה מדהים. ואז את מתרגלת לזה, ואז את כאילו רוצה עוד ועוד, ואז כאילו את מקבלת 200,000 צפיות לסרטון, ואת אומרת, מה, אבל למה רק 200,000 צפיות? אז זה ממש ככה, סבבה? אז תדעו שכולם חווים את זה. גם אלד דניאל גבאי, שגם לו יש סרטונים שפחות מצליחים, גם לו הוא עשה עכשיו... אני סוגדת לו אגב, הוא עשה סרטון שהוא קיבל 200,000 עוקבים באינסטגרם, והוא עשה סרטון שהוא כזה סוג של מחווה ל-Crazy in Love של ביונסה, שהוא כזה לבוש כמוה, וזה כמו הקליפ שלה, והסרטון הזה לא כזה הצליח, לא זוכרת בדיוק כמה הוא קיבל, אבל משמעותית פחות מהסרטונים הרגילים שלו. ואני בטוחה שהוא התבאס, כי כאילו וואלה, הוא דפק הפקה, וזה לא עבד. אז שתדעו שזה קורה לכולם, ואין מה לעשות, להמשיך ולנסות כמה שפחות להתבאס מזה, למרות שגם אני מתבאס מזה, אבל ככה הם תופסים אותנו בביצים, אז בביציות, אז בואו לא ניתן להם. אוקיי, שאלה הבאה. אז לי שואלת, תספרי איך מתמידות ביצירת תוכן בווידאו. אז אני חושבת שהשאלה פה היא לא איך מתמידות ביצירת תוכן בווידאו, אלא איך מתמידות ביצירת תוכן בכלל. ואני חושבת שכל אחד צריכה לחפש את הדרך שלה, את הגישה שלה לנושא הזה, ולמצוא את הדבר שבו היא הכי יכולה להתמיד. לדוגמה, אני לא מצליחה להתמיד לעשות סרטוני יוטיוב. Okay? אני פעם במאוד, כאילו, לכאורה מאוד בא לי, לעשות סרטני יוטיוב, אבל תמיד זה מרגיש לי כמו יותר מדי עבודה, ואז אני לא עושה את זה. אז אני לא, לא מספיק מתמידה בזה, כמו שהייתי רוצה. גם הפודקאסט אגב, התחלתי והיה לי זה חודשיים שלושה שהצלחתי אשכרה לעלות פרק כל שבוע, עכשיו אני קצת פחות מצליחה, אבל אני לא מבטרת, כמו שאתן רואות. אבל יש הרבה דברים שאני, מה שנקרא, שחררתי את עצמי מהם. נגיד, סטורי, נראה לי, זאת הדוגמה הכי טובה. אני לקחתי החלטה מודעת לפני הרבה שנים, שאני לא, אני לא חברה של סטורי, מה שנקרא. מבחינתי, סטורי, מכל סוגי התוכן, זה הדבר שהכי מוציא אותי מלהיות בתוך החוויה. אני מרגישה להיות, לנסות כאילו לעלות סטורי כל יום, זה משהו שגורם לי לחפש את הדברים שאפשר לעשות עליהם סטורי, ואז כזה יש לי איזה משהו בראש שאני חווה משהו, ואז כזה כבר יש לי בראש את איזה סטורי אני אעלה על זה, אוקיי? עכשיו, זה כמובן גם יכול לקרות עם סרטונים, אבל הרבה פחות, כי סטורי זה כל כך אינטנסיבי. אז אני החלטתי שאני לא מתמידה עם סטורי, למרות שאני יודעת שזה גם כלי מדהים וגם משהו שהוא מאוד פן, אני גם חייבת להגיד שיש פה איזה משהו שאני לא הכי מצליחה להבין, הקטע הזה שזה כאילו התוכן ואת משקיעה בו ואת צריך להשקיע בו בשביל שזה יהיה טוב, ואז זה פשוט נעלם. אני לא מתה על זה, אני לא קשה לי עם זה. אז אני פחות משקיעה סטורי, כאילו כשבא לי אני מעלה, ואני כן, אני מעלה שכאילו שיש לי מה להגיד ושאני נהנית מזה, אבל אני ממש לא מצליחה להתמיד. אני אתן לדוגמה את זה שאני שלוש פעמים הייתי בטיול בחול עם הילדים שלי, ועשיתי סטורי שכאילו ממש ישבתי כזה, ישבתי והשקעתי בפעמיים הראשונות בבולגריה ובסיני, עשיתי את זה ממש בערב כל יום, וזה היה לי ממש כיף, כזה לעשות סיכום של החוויה, וגם היה לי כיף בדיעבד להסתכל על זה. בפעם השלישית לא התחשק לי בטיול עצמו, אז עשיתי את זה אחרי, בדיעבד, ביוון, זה היה ממש לא מזמן. ובשלושת המקרים האלה אני פשוט לא סיימתי. כאילו, לא הצלחתי, עשיתי את זה עד שנמאס לי, ואז אמרתי, אוקיי, אני אחזור, ואז לא חזרתי. אני עדיין מתלבטת, אגב, יוון זה היה לא כזה מזמן, אז אני עדיין חושבת אולי לחזור ולעשות את זה, אבל נראה. אז זה ממש דוגמה טובה. לזה שמולה, אי אפשר להתמיד עם הכל. אם את רוצה לעשות תוכן בווידאו, אז כאילו, לא יודע, תשבי ותחשבי עם עצמך חיים, זה באמת מה שמתאים לך. כאילו, מהעקרות שלי, אם שואלת השאלה, היא תותחית, תשאלו אותי, אני לא יודעת איך היא משווקת, אבל היא כאילו היא משווקת, היא נחשבת, יש לה לקוחות, כן? יש לה לקוחות גדולים. אני מושג מה היא עושה, אבל היא מצליחה. סבבה? אז כנראה היא עושה משהו נכון. אני לא חושבת שלהתחיל לאכול לעצמך את הראש, למה אני לא עושה סרטונים, זה משהו שיקדם אותך. שחררי, לא זורם לך, אל תעשי את זה, תעשי מה שאת יכולה, אוקיי? מה שאת יכולה, להתמיד איתו לאורך זמן, זה מה שיעבוד. אז זהו, זה בכללי תוכן. תבחרו את מה שהכי עובד לכם ותדבקו בו. כי אחרת זה פשוט יהיה כזה הבלחות שלכם מדי פעם לסושיאל, וזה סתם יתסכל אתכם. כאילו, מעבר לזה שזה לא יהיה מספיק אפקטיבי, זה פשוט יתסכל אתכם. אגב, יש שאלה שעלתה בקבוצה, לא שאלו אותי, אבל היא עלתה בקבוצה, אז אני אענה לה בכל זאת, וזה מה לעשות שאת ממש לא מצליחה לעשות תוכן, שאת כאילו ממש לא מוצאת לזה את הזמן, שאת לא עובד לך. ואני כתבתי לעשות את המינימום. עכשיו, אני יודעת שזאת כאילו תשובה מעצבנת, כי זה כזה, אוקיי, אבל מה זה המינימום? המינימום הוא אחר בשביל כל אחת. אז כן, אז תחשבי מה המינימום שאת יכולה לעשות, ותעשי את זה, זה בדיוק הפואנטה, שזה אחר לכל אחד. נגיד, אם את יכולה לעלות סטורי בדרך ללקוחה מרוצה, תעשי את זה. אם את יכולה לעלות פוסט, הנה בית שסידרתי, הנה בית שהצפתי, הנה ילד מרוצה, whatever, מה שאת יכולה תעשי, ואם את לא יכולה כלום, לעשות כלום, אז שחררי, כי זה, הלכת הזה, הוא אף פעם לא מועיל, אוקיי? ואם את רואה שזה לאורך זמן, את פשוט לא מצליחה לעשות את זה, לצערנו, עסק לא יכול להתקיים בלי שיווק, בלי שתמצא את הדרך לקדם את עצמך, אז שווה לבדוק אאוטסורסינג. וכן, אני יודעת שאאוטסורסינג זה אומר משאבים שלא בכך יש, אבל יש כל מיני, יש כאילו פתרונות, יש כל מיני דברים שאפשר לעשות. היום אפשר, יש את הצ'אט GPT שאפשר להשתמש בו. יש אנשים שכותבים תוכן ועושים פוסטים כאלה גנריים בזול. אני לא אומרת שאני לא, בוא נגיד, זה לא הדבר הכי מומלץ ומושלם בעולם, אבל אני מניחה שזה עדיף על כלום. גם לעלות תמונה זה בסדר, גם לא יודע, תעשו את המינימום, תמצאו את הדרך. הכי חשוב באמת זה לא להיות קשות עם עצמנו, כי זה בטוח לא מוביל לשום דבר, מניסיון. אני עדיין קשה עם עצמי, על דברים שאני רוצה לעשות ולא מצליחה, אבל אני מנסה שלא. אוקיי, עדס שואלת, עדס שילוני, האם טיק טוק מאבדת מהקסם שלה? לפני שנה היה קל להגיע ליותר צפיות. היום קשה כי יש יוצרי תוכן. עוד שנה זה יהיה כמו כל שאר הפייסבוק, אינסטגרם. קודם כל, אני לא מגדת עתידות, אז אני לא יודעת. אני נוטה לחשוב שלא. אני מאמינה שהאלגוריתם של טיק טוק הוא, כאילו זה אף פעם לא יהיה כמו פייסבוק ואינסטגרם, גם רילס ושורט, כאילו. כל הקטע זה שאת עושה משהו טוב, אז את יכולה להגיע לחשיפה. אני לא יודעת, טיק טוק מאבדת מהקסם שלה. כן, בואו נודה בזה שרשתות חברתיות זה לא המקום הכי קסום. כאילו, טיק טוק בסופו של דבר זה חברה, ונכון שזה היה נורא נורא כיף לעלות סרטונים שהם לא מאוד מושקעים, ולקבל מלא צפיות, וזה מלא אדרנלין, וזה נעים וכיף. אבל כן, זה בטוח שזה נהיה יותר קשה, וזה יהיה יותר קשה עם הזמן. אבל השאלה היא תמיד גם מה המטרה שלך. כי יש משהו בטיק טוק שנורא נורא מוציאה אותנו מפוקוס, ונורא גורמת לנו לשכוח מה המטרות. אז כאילו, תזכרי שהמטרה שלך בטיק טוק היא להביא לקוחות, לא להביא צפיות. ואת זה את עדיין לגמרי יכולה לעשות, ועדיין, אם את עושה סרטונים בטיק טוק, כבר נראה לי, דיברנו על זה פה, אני לא יודעת, אני מקליטה את הפודקאסט לא בפעם אחת, אז נראה לי שכבר דיברתי על זה, שתקחי את הסרטונים, תעלי אותם לכל המקומות. אני באמת באמת לא חושבת שזה כמו פייסבוק ואינסטגרם, אבל אין ספק שזה נהיה יותר קשה, ובגלל זה מי שבעניין וכזה רוצה לעשות את זה, אז תעשי את זה, תיכנסי עכשיו, כי בטוח שעוד שנה זה יותר קשה מעכשיו. אבל אני לא מאמינה שזה יהיה כמו פייסבוק. ואני גם יודעת שזה נורא מתסכל, כאילו שפעם היית מצליחה להביא תוצאות, והיום פחות. גם אני מצליחה להביא פחות תוצאות מפעם. חד משמעית, אני אומרת את זה. פחות סרטונים נהיים ויראליים. כן, טיק טוק יותר קשה, יש הרבה יותר תחרות, יש הרבה יותר פרסומות, יש הרבה יותר גילו שטיק טוק הם ממש, הם כאילו, יש להם יד במה נהיה מצליח ומה לא. אני יכולה להגיד שכאילו יש אנשים שאני יודעת שטיק טוק הציעו להם, בואו תפעלו אצלנו ואנחנו ניתן לכם, נקדם את הסרטונים שלכם בצורה אורגנית, אבל בעצם הם כן יעשו את לא יודעת מה, צ'וקולוק הקסם שלהם, בשביל שזה כן תהיה חשיפה, אבל זה לא יהיה בממומן, אבל זה כן יהיה מצליח. כן, המניעים של טיק טוק הם לא המניעים שלנו. בואו לא נפתח גם את הדיון לזה שטיק טוק הם כזה, יש מצב שמנסים להשתלט על העולם. אבל כן, תמיד, גם לפני 10 שנים, החשיפה הייתה הרבה יותר טובה, אין מה לעשות. זה אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, ונמשיך לעבוד ולראות תוצאות, אפילו אם זה אומר שיקח קצת יותר זמן. ואגב, כמובן שאם משהו, עשית משהו והוא הפסיק לעבוד, אז זה לא יעזור לעשות עוד מאותו דבר. כאילו, יכול להיות שמגיע רגע שצריך לקחת קורסים, או שצריך לקחת ייעוץ, או שצריך ללמוד דברים חדשים. אין מה לעשות, אם באמת רוצים להשתפר, אם את מרגישה שהגעת כאילו למיצוי של מה שאת יכולה לעשות, אז לעזר בגורמים מקצועיים, זה תמיד רעיון טוב, אני מאוד מאמינה בזה, אני עושה את זה בעצמי, וכמובן שזה גם משהו שאני עושה עם אנשים שבאים אליי ואומרים, אוקיי, מה קורה? למה הטיק טוק לא עובד לי? תסבירי לי מה עושים. אז את מוזמנת. שאלה לפני האחרונה, אני חוזרת לדר ששאלה הרבה דברים. טוב מאוד דר, תודה רבה. טיפים להרגשה נוחה מול המצלמה. עניין של הרגל, עניין של להתרגל, עניין של להבין שאנחנו תמיד שופטות את עצמנו בחומרה, ואנחנו נסתכל על עצמנו ונגיד, אוי, אני נראית נורא, אבל אנשים אחרים לא רואים את זה. זה דבר ראשון. ודבר שני, משהו שאני עושה עדיין עד היום, לוקח זמן, צריך להבין שכאילו לוקח זמן להתרגל למצלמה. לוקח זמן, אני פותחת מצלמה, ואני לא ישר מדברת כמו שאני מדברת עם חברה, כמו שאני מדברת. תכלס, גם כשאני פוגשת חברה, יודעת מה, אני עכשיו חשבתי על זה. גם כשאני פוגשת חברה, נגיד אני פוגשת חברה לקפה, שאנחנו רק נפגשות, ואז כאילו עוד לא התיישבנו, עוד לא הזמנו, עוד לא זה, אני אישית לוקח קצת זמן כזה להיפתח. אני אישית כזה, אוקיי, בואו תביאו לי קפה, תביאו לי פחמימה, ואז נתחיל, ואז נפתח. ואז נתחיל להתלונן, סבבה? אז כאילו סרטון זה אותו דבר. אוי, אתם הולכות לי, מי ששומעת, אוי, אני הולכת לקחת את האנלוגיה הזאת להרצאות מעכשיו. זה הולך להיות הדבר הקבוע הבא שלי, אוקיי? לוקח זמן להתרגל, לוקח זמן להיפתח. אז גם מצלמה, אני פותחת המצלמה, אישית אני לא עובדת עם תסריטים, שזה משהו שמאוד מעריך את הזמן עבודה, אבל לטווח הרחוק זה כאילו כן מקצר תהליכים. אני לא פותחת מצלמה, ואז ישר, על הפעם הראשונה, יוצא לי מניפסט שאני אומרת בצורה מושלמת, אוקיי? גם תמיד, זה דבר נורא מצחיק, שחוזר על עצמו כבר שנים, תמיד אומרים לי כזה, את מדברת ממש טוב מול הצלמה, אני לא מדברת יפה כמוך, אני מתבלבלת, יש לי פשלות, זה, אוקיי, גם אני, סיסטר, אני עורכת. בגלל זה אני עורכת וידאו, זה כל הקטע. שאם יש לי משהו, אמרתי משהו, ואני לא אוהבת את איך שזה יצא, אז אני מצלמת את זה כמה פעמים, ואני בוחרת. זה חלק מהעניין, זה היופי של העריכה. אגב, יש הרבה שכאילו מצלמות משהו ופשוט מעלות, ואני מתחפנת מזה, אני לא יודעת איך אפשר לעשות את זה, אני חייבת לערוך כל דבר שאני מעלה. אז כן, תמיד תזכרו שאפשר לערוך, ושלוקח זמן להתרגל למצלמה. אז פשוט תפתחו את המצלמה ותנו לעצמכם כמה רגלים להתרגל. ואגב, יש סיטואציות שבהם זה ממש מקצר את הזמן הזה של להתרגל למצלמה, ולא סתם אתם רואות אנשים מצלמים את עצמם, מדברים באוטו, או מדברים תוך כדי שהם חותכים סלט, או מכינים קפה, או עושים משהו, אוקיי? ברגע שעושים משהו, תוך כדי ש... או מתאפרים, או מתאפרות, מתאפרות זה גם חזק. ברגע שעושים משהו, תוך כדי שאת מצלמת, זה הופך את זה ליותר קליל. כאילו את כזה... את כזה יודעת מה לעשות עם הידיים, כן? כי הרבה פעמים האישו בווידאו זה שלא יודעת מה לעשות עם הידיים. ואז ברגע שפתרת העניין הזה, הכל הופך להיות הרבה יותר קל. אז נסי לחתוך סלט ולצלם סרטון במקביל, ותראי איך זה הולך לך הרבה יותר קל. שאלה אחרונה, טיק טוק versus אינסטוש. שאלה מעולה. וואי, עולמות שונים לגמרי. קודם כל זה נורא מצחיק, כאילו הם, זה כזה, הם כל הזמן הרשתות החברתיות מעתיקות אחת מהשנייה, וזה כזה מטופש. רילס זה חיקוי של טיק טוק, ואז טיק טוק העתיקו את הסטורי, ואז כאילו העתיקו את ההיילייטס, מעתיקות כל הזמן אחת מהשנייה. אבל עדיין לכל רשת חברתית יש את מה שנקרא DNA שלה, את הווייב שלה, את האופי שלה. אישית אני חושבת, אני הרבה פחות מתחברת לאינסטגרם, רק בעצם שרילס נכנס לפני, לדעתי זה כבר היה שנתיים, רק אז אני באמת התחלתי להיות פעילה באינסטגרם, לפני זה כאילו, לא, בכלל, פשוט לא הייתי שם, היה לי כזה חשבון נטוש, וגם היום אני מעלה משמעותית פחות, כי אינסטגרם קודם כל זה מקום שהאותנטיות היא לא, זה מקום הרבה פחות אותנטי, זה מקום שיש בו המון כזה... אסתטיקה, שזה אחלה, אני צלמת, אני בעד אסתטיקה, אבל ברגע שזה משהו מוגזם, וברגע שיש איזשהו כזה רף שצריך לעמוד בו, אז זה כבר לא כיף ולא מגניב. וגם לא יעזור, מי שנמצא באינסטגרם, נמצא שם בשביל לקדם משהו, אוקיי? גם אם זאת בלוגרית, גם אם זה כמובן חברות וכאלה, הקהל, אתם תיכנסו לאינסטגרם, ואתם תראו תוכן שיווקי, שזה בסדר, תוכן שיווקי יכול להיות תוכן מעולה. גם הפודקאסט הזה לצורך העניין הוא תוכן שיווקי, אבל הנה אתן עדיין מקשיבות לי בדקה 40 בערך. אבל אישית אני הרבה יותר אוהבת את מה שהולך בטיק טוק, כי טיק טוק זה באמת עולם שהוא הרבה יותר של יוצרי תוכן, אוקיי? של אנשים שיש להם משהו להגיד והם עושים את זה. אני אספר על עצמי, אני יוצרת, סבבה? אני כאילו זה דברים שתמיד מרגיש לי נורא פלצני לדבר עליהם, אז אני לא מדברת עליהם הרבה, אבל אני כן מדבר על זה עכשיו, שאני, יש בי איזה משהו, אני יוצרת, תמיד הייתי ככה, אוקיי? לפני שהייתי, שעשיתי סרטונים, הייתי רקדנית בטן הרבה מאוד שנים, וזה כאילו יש לי אישית, יש איזה משהו איך אני אקרא לזה, בנפש, שצריך כזה לצאת, שצריך ליצור, אוקיי? ואני מרגישה שטיק טוק זה מקום שהוא הרבה יותר מלא באנשים כאלה. טיק טוק היא מאוד תומה ליוטיוב, כבר אמרתי את זה. כאילו טיק טוק ויוטיוב זה מקומות של יוצרי תוכן, גם פייסבוק אגב יותר. אינסטגרם זה באמת המקום הכי הכי שיווקי, לטוב ולרע, כי באמת יש משהו באינסטגרם שהוא נורא נורא מניע לרכישה, מניע ללקוחות, מניע לאינטראקציות עם כאילו אנשים עם לא יודעת מה, עם נותנות שירות, וכל אחד מה שהיא מתחברת אליו. אז לדעתי ההבדל, זה ההבדל המהותי בין טיק טוק לאינסטגרם, שטיק טוק זה מקום, אמרתי טיק טוק, טיק טוק זה מקום שהוא יותר של יוצרי תוכן, ואינסטגרם זה מקום של יותר של שיווק. אז זה היה הפרק שלנו להיום, ממש ממש תודה לכל מי ששאלה שאלות, אני אשמח לעשות עוד פרקים כאלה, כי זה נראה לי גם לכם ממש מגניב, וגם לי זה תוכן שיחסית קל ליצור. אני מזמינה אתכם לשלוח לי שאלות, אם יש לכם. הבנתי שיש קטע קטן בספוטיפיי, קטע חדש בספוטיפיי, שאפשר להגיב על פודקאסטים, אז אם אתם מוצאות איפה אתם יכולות לעשות את זה. אגב, ספוטיפיי, כאילו... יהיה מגניב אם כזה תעקבו אחריי פה, או אם תשלחו לחברות, למרות שבאמת זה נורא נחמד כל הזמן, אני מקבלת הרבה תגובות טובות על הפודקאסט, וכאלה שאוהבות אותו, וממש אמרות לי, אוקיי, מתי את מקליטה? יש הרבה לחץ, מתי את מקליטה? תקליטי פרקים חדשים. אז הנה, אני עושה את זה, ותשלחו לי שאלות, שיהיה לי עוד מה להקליט. ובכללים יש משהו שתרצו שאני אדבר עליו, אני ממש אשמח לשמוע. גם יש אנשים שתרצו שאני ראיין, אני ממש אשמח לשמוע. אני בכללי פשוט אשמח לשמוע מכם. אפשר באינסטגרם, אפשר בפייסבוק, אפשר לחפש הדס קלנר בגוגל, ולמצוא שם אותי בכל המקומות, וליצור איתי קשר, לא יודעת מה, איך שתרצו. זהו, מקווה שהיה מעניין, ושניתי על השאלות שלכם, ונתראה בפעם הבאה.